כאן בהרצה עוד, להתחבר למורשת, בכל זמן שתרצו.
ערב שבת בין השמשות, והפעם מגיעה אלינו פרשת בו, הרגע שבו צריך לאזור כוח ולהיכנס גם אל אזורי החושך. הפרשה הבאה אלוהים משליך את משה למגרש הביתי של פרעה, ובמקום לעזור לו הוא עוד מקשיח את ליבו של המלך המצרי. משה נאחז במטרה ומתמודד מול הפחד הגדול ביותר שלו בתחכום ובאמונה, שהדבקות במטרה מקדמת אותו אל הניצחון והוצאת בני ישראל ממצרים. השבוע נפגוש את יעל ארד, שהייתה הראשונה שהביאה למדינת ישראל את הכבוד הספורטיבי הנכסף של מדליה אולימפית, כשהיא משתמשת באותם מתכונים של התמדה ודבקות. מיד מתחילים.
בין השמשות, עם דוב אלבוי.
שבת שלום ליעל ארד.
שבת שלום, דוב.
ברוכה הבאה לתוכנית שלי, בין השמשות.
כיף.
שמח שאת פה איתנו. אנחנו בפרשת בו, וכשחשבתי על הפרשה הזו, שבה אלוהים שולח את משה להתעמת מול פרעה, האויב האולטימטיבי שלו, האויב הגדול ביותר, אז חשבתי שאני אשמח לקחת לצידי מישהי שיודעת לעמוד בהתמודדויות, באתגרים גדולים. אז אני מזמין אותך ככה לעזור לי בהתמודדות הזו.
התמודדויות אני אוהבת.
אז כן, אני לא צריך להציג אותה, אחת מהספורטאיות הישראליות הידועות ביותר, הראשונה שזכתה בהיסטוריה של מדינת ישראל במדליה אולימפית.
בעוונותיי.
למה? בזכויותייך. וכמובן, אחר כך לא הפסקת לעשות דברים חשובים, תכף נדבר עליהם בהמשך התוכנית, אבל בואי באמת, בואי נלך אל פרעה. הפרשה נפתחת במילים, ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי את אותותיי אלה בקרבו. זאת אומרת, זהו, עכשיו המשחק מתכנס לעבר השיא שלו, היו לנו כבר 7 מכות בפרשה הקודמת, ועכשיו אלוהים מחזק את לב פרעה כדי שהמשחק יימשך עד לשיא של מכת בכורות. איך את רואה את ההתמודדות הזו שיש פה בפרשה?
טוב, אחרי שלחת אותי לעשות שורי בית, ובאמת קראתי את הפרשה, אז אתה יודע, אני הסתכלתי בדרך כלל נניח בעולם הג'ודו,
okay.
בקרבות, בפילוסופיה שלנו, של אומנויות לחימה, שזה באמת פילוסופיה עמוקה. אז אלוהים נתפס כישות עוד מאוד חזקה ועוצמתית, ולכולנו ברור כשאנחנו מסתכלים על, אנחנו גם יודעים את הסוף, אבל גם כשאנחנו מבינים את ההתנהלות, שאלוהים חושב שהוא יכול להכריע את המערכה הזאת. והוא שולח את משה, שמשה הוא בעצם שליח שלו, שככל הנראה בעיני פרעה אין לו כושר הרתעה מאוד גבוה.
כי בעצם פרעה הוא האימפרטור הגדול. הוא בעצם נשיא ארצות הברית כזה של ימינו.
כן, ופרעה נפוח.
יש לו צבא, כוח, הוא נפוח.
הוא נפוח, מין בלון כזה גדול. והוא לא מתחשב במשה, הוא לא חושב שמשה באמת מאיים עליו. אין למשה כושר הרתעה. אלוהים יכל כנראה לגמור את העניין הזה.
ביום אחד.
בפסוקים הראשונים, לא היה צריך למשוך את כל הפרשה. אבל הוא בעצם עושה איזשהו בילדאפ ומכה בפרעה ושולח את משה שוב ושוב, עד שבעצם פרעה מבין שכוח גדול מזה עומד מולו. אנחנו בעולם האומנויות לחימה, כשאנחנו יודעים שאנחנו יכולים להכריע, אנחנו מכריעים. לזרוק ביפון, בנוקה אותו.
אם תראי שיש לך יריבה חלשה, שאת בטוח יודעת שאת יכולה לנצח אותה, את לא תשתשעי קצת תוך כדי שאולי אבא ואמא שבאו למשחק ייהנו יותר וזה לא ייגמר להם מהר מדי.
ממש לא, ממש לא. לא. זה, בג'ודו זה מראה על שעננות, זה מסכן אותך, כי תמיד אתה יכול בשנייה אחת, אתה יכול להתהפך ודברים יכולים לקרות, אתה רוצה להיות אחראי בניהול הקרב שלך.
הגאווה היא מכשול. הגאווה היא מכשול.
כן, אבל אני מעריכה, מבלי להכיר כמוך טוב את הדברים שעומדים מאחורי, מחשבותיה של הישות החזקה הזאת, מעריכה שהיו עוד סיבות למה אלוהים רצה למשוך את העניין הזה, אולי כדי להוכיח למצרים את העוצמה הגדולה, אולי בשביל להותיר חותם כל כך חזק לאורך זמן, אולי כדי להגדיל את כושר ההרתעה?
כן, אני חושב שכל הדברים האלה שאמרתם הם די נכונים, כי הפסוקים פה אומרים את זה במפורש, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני אדוני. כי בעצם יש לנו פה סיפור על אלוהים שלא מכירים אותו. הוא צריך לעשות לעצמו שם.
כן.
והשם הזה בנוי על כושר הרתעה הגדול, ושיזכרו תמיד. והפרשה הזו עוסקת בזיכרון, כן? איך יוצרים זיכרון? איך זוכרים? ואני רוצה לשאול אותך, יעל, ברשותך, אם ככה ניכנס למקומות של העוצמה, כן? כי הפרשה הזו היא כניסה לתוך האפלה. משה צריך להיכנס לתוך האפלה של ארמון פרעה. כל יציאת מצרים מתרחשת בשיא הלילה, בחצות הלילה, ממש ברגעים הכי חשוכים. ובני ישראל לא מאמינים שהם אי פעם יצאו לחירות. הם לא היו חושבים אף פעם על מצב כזה. אז איך יוצאים ממצבים של פחד, של אפלה? זה קרה לך בכלל בחייך רגעים כאלה?
שאלה כבדה.
כן.
אני בטח לא יכולה להמליץ רטרואקטיבית איך יוצאים ממצבי פחד ואפלה, אבל אני חושבת שכל אחד מאיתנו, כשבעצם רואה את האור בקצה המנהרה, האור שלנו, האור כל אחד ואחת, האור שלה, לצורך העניין, אחת רואה את האור בשחרור עצמי מאיזושהי סיטואציה שהיא לא רוצה להיות בה, ואחת רואה את עצמה כובשת פסגות ויעדים כמו שאני ראיתי את עצמי בגיל צעיר. מישהו אחר רק רוצה לעשות את הדברים שהוא אוהב. ואני חושבת שלפעמים אנחנו באמת נתקעים במקומות שאנחנו חושבים שהמקום שאליו אנחנו רוצים להגיע הוא רחוק מדי, הוא קשה מדי, הוא מורכב מדי, אולי הוא לא ניתן להשגה.
היה לך רגע כזה? את זוכרת? אולי התקופות לא, שאבא אני שלך היה חולה, והיית בכל זאת צריכה לנהל את כל המערכה, את כל המסע?
אני חושבת שאני בקריירה שלי, בקריירה המקצועית שלי, בעצם התקופה הכי קשה, הכי מורכבת שהייתה לי, אני קוראת לה המעגל השביעי בעולם. זו הייתה תקופה בין גיל 17-22, שכבר הייתי מקצוענית, החלטתי בהחלטה האישית שלי שאני מקצוענית, שאני רוצה להיות הכי טובה בעולם.
בג'ודו.
ובג'ודו. ולמרות שעשיתי הרבה מאוד ממה שחשבתי שצריך לעשות כדי להיות מקצוענית.
התאמצת מאוד.
התאמנתי פעמיים ושלוש ביום, והשקעתי את כל כולי, אומנם במדינה שלא היו בה הכי טובים בעולם, ולא ידעו איך עושים את זה, אבל אני הסתכלתי על מה קורה בעולם, וככה התחלתי לעשות.
את היית המורה של עצמך בעצם?
לאו דווקא, ותן רגע להשלים את הנקודה. ובעצם במשך 5 שנים לא הצלחתי לפרוץ את המעגל הזה. מה שבגיל 17 הייתי שביעית בעולם לבוגרות, והיה נחשב משהו משמעותי, בגיל 22 כבר היה קצת פחות משמעותי. ובאמת בתקופה הזאת, הרבה מאוד אנשים מסביבי, שגם ככה לא הבינו מה החלום המשוגע הזה, אני מעריכה שאתה יודע, הסתכלו על הסיטואציה הזאת בצורה מוזרה. אבל אני, תמיד הייתה לי את האמונה שאני יכולה לעשות את זה, ובכמה מהלכים מאוד משמעותיים שעשיתי כדי לפרוץ את המעגל הזה, אם זה לבחור במאמן חדש, ואם זה להחליף קטגוריית משקל, והחלטות שהוציאו אותו מאזור הנוחות וגם מאזור הוודאות, בעצם פרצתי את המעגל הזה, ועשיתי את המדליה הראשונה שלי באליפות אירופה, שגם הייתה המדליה הראשונה לג'ודו הישראלי.
אז ממה נבע התקיעות הזו? במבט לאחור? ממה אנחנו נתקעים? מה גורם לנו להתקע?
אני חשבתי, וזה גם משהו שאני הרבה פעמים אומרת, אתה יודע, כשאני מנתחת את הסיטואציה הזאת, אני חושבת שכוח האנרציה זה אולי האויב הכי גדול של המצוינות. כשאנחנו בעצם פועלים מכוח האנרציה, נשארים באזור הוודאות שלנו, לא רוצים לעשות שינוי כי זה מפחיד מה מחכה לנו מעבר לפינה, ולמרות שהסיטואציה היא לא טובה, ולמרות שאנחנו לא מתקדמים או נהנים, אנחנו בעצם נתקעים שם, כי זה מה שאנחנו מכירים. אולי גם בני ישראל, תחת העול הכל כך קשה של פרעה במצרים, עם העבדות והכל, אולי לא ידעו מה מחכה להם מעבר.
נכון, בדיוק ככה, תודה. כי הרי אנחנו רואים שגם כשמשה ואהרון מנסים להוציא אותם ממצרים, ו ולהגיד להם, כדאי לכם, כי פרעה הרי גוזר עליהם עוד ועוד גזרות, תוך כדי, הם מתלוננים, כי הם מעדיפים את העבדות של המוכר והידוע, על פני החירות הבלתי ידועה עדיין.
נכון, במקום בלתי ידוע, בסביבה בלתי מוכרת. אז אני פרצתי את מעגל השביעי בעולם על ידי השינוי הזה, ואני יכולה להגיד לך שמאז עשיתי עוד כמה וכמה שינויים, כמו אחרי הפרישה מספורט, מעבר לעולם העסקים ולא להישאר בספורט, כמו מעבר ממצב שבו הייתי אומנם שכירה בכירה, אבל שכירה, מעבר לעצמאות. הרבה מאוד תהליכים שעשיתי.
את מתייעצת עם עצמך, יש אנשים שאת מתייעצת איתם, מי נותן לך בסוף את העצה, מה לעשות? הרי יש פה הרבה שאלות, הרבה בחירה, הרבה החלטה.
לאורך השנים תמיד יש לי איזושהי דבוקה מאוד מאוד צמודה של אנשים שאני מאוד סומכת עליהם. אני חושבת שאני, קודם כל, בפשן שלי הפנימי, בנחישות להגיע למטרות שלי, בכלל בהצבת מטרות, אז אני קודם כל מובילה את עניינים. וכשאני צריכה להתייעץ, יש לי גם את האחים, אנחנו חמישה אחים, יש לי אחים
שמוד... חמישה אחים, אה?
כן, אחות קטנה,
שלושה אחים גדולים. את אחות הקטנה?
לא, יש לי...
עוד אחות
קטנה. אחותי מיכל, שהיא דוקטור לחקר המוח, היא אחותי הקטנה, 10 שנים בתחתיו, יש לי 3 אחים גדולים. ואנחנו מקור כוח ותמיכה מאוד גדול.
וככה גידלו אתכם?
וגם הורים שלי, אבא שלי, אבא שלי נפטר לפני 20 שנה, אבל הוא היה סלע מאוד איתן בחיים שלי, וגם אמא שלי, שאישה מאוד חכמה וצנועה, שבאמת המשפחה היא סלע איתן, ויש לי כמה חברים מאוד טובים. לפעמים חלק מהם יותר מבוגרים ממני, חלק מהם בני גילי, שלאורך השנים זה, אבל בסוף זה בא מפה. בסוף התשוקה להצלחה, להשגת המאוויים הכמוסים שלך בכלל, אני תמיד אומרת, קודם כל תחלום, קודם כל תציב את המטרות, קודם כל תעיז להגיד איפה אתה רוצה להיות, עוד 5 שנים, עוד 10 שנים.
אבל למה לרצות כל כך? למה לרצות? זאת אומרת, מה עוד נותר לרצות? את... השגת מדליה אולימפית ראשונה של מדינת ישראל, הלכת לעולם העסקים והצלחת בו מאוד, והדמות חינוכית, ויש לך הרבה כבוד והערצה, בצדק. מה עוד? מה עוד? למה צריך עוד? מה המנוע הזה שכל הזמן דוחף עוד?
אני חושבת שבכל שלב בחיים אתה לפחות אני בכל שלב בחיים נשענת על התשתית של מה שעשיתי עד כה, אבל לא חיה את העבר. לא, אתה יודע, קמה בבוקר ואומרת לעצמי, וואלה, אתה יודע, יש לי שק, יש לי תרמיל של כל מיני הישגים על הגב.
נכון, את יש לך מספיק לכמה קריירות.
אז בוא נלך לשחק מתקות בים.
נכון, למה לא באמת? זה מאוד נעים.
אז כן, אז ביום שישי אחרי הצהריים או בשבת, אז כיף לשחק מתקות בים. אבל אני אדם שמה שמניע אותו זה באמת ההתפתחות האישית, היכולת גם להשפיע על אנשים, להשפיע על קהילות. זה משהו שמאוד בוער בי. כל עוד התשוקה הזאת הפנימית נמצאת, אז אני נהנית כל הזמן, זה כמו סולם, אני מטפסת על הסולם, אני עולה לשלב שאני נמצאת בו, אני מעט מאוד מסתכלת אחורה לראות כמה שלבים כבר עליתי. אני תמיד מסתכלת למעלה ואומרת לעצמי, וואו, בוא בעזרת הכלים שצברתי, בעזרת הניסיון, בעזרת התובנות, בעזרת ה... אנשים שמסביבי, בואו נתקדם הלאה.
אבל מה יש שם, למעלה? בסוף,
המון,
בסוף.
המון סיפוק, המון, המון סיפוק.
לאן זה מגיע?
המון סיפוק, זה מה שנותן לי את ה... זה בעצם הדלק שלי. זה עושה לי שמחת חיים, זה עושה לי סיפוק.
את פשוט נהנית להצליח.
אני נהנית מהדרך. אני גם נהנית להיכשל. אנשים כמוני, וכל אדם שמציב לעצמו מטרות, חייב גם ליהנות מהאכזבה. ליהנות המילה לא נכונה. אבל אין אדם שיצליח בחייו, שלא נכשל ויתאכזב, לפחות באותה כמות, אם לא יותר, מתחושת הצלחה. ומי שלא מסוגל ללכת את הדרך, מי שלא מסוגל להתמודד עם האכזבות, לא יגיע אף פעם לפסגה.
אוקיי, זו נקודה טובה שבה נעצור, נעבור רגע לפרסומות ונחזור. חזרנו עם יעל ארד, בין השמשות. אני רוצה לקחת אותך רגע לבית ההורים. איזה בית הורים גדלת? איך נראית השבת אצלכם? איך נראה ליל הסדר? אנחנו בפרשה שעוסקת הרבה בסדר של ליל הסדר. איך נראו חגים מועדים אצלכם בבית?
קודם כל, יש לנו משפחה מאוד מאוד מלוכדת. כמו שאמרתי, אנחנו חמישה אחים ואחיות, וההורים שלי תמיד, התלכיד המשפחתי זה משהו שהיה להם מאוד חשוב. הם שניהם באו ממשפחות מאוד קטנות. אמא שלי היה לה את אחיה הגדול, דודיק, שנפטר לא מזמן, ואמא שלי בת 80. ואבא שלי היה בן יחיד, ניצול שואה, שעלה לארץ בגיל צעיר יחסית. ולכן אני חושבת, היה להם מאוד מאוד חשוב שהמשפחה גם תהיה גדולה וגם מלוכדת. ואצלנו השבת, השיש שבת בכלל,
איפה זה היה?
הוא גדלנו בתל אביב.
תל אביב.
שני הורים עיתונאים, עם המון וייב כזה תרבותי, הורים שלי שניהם מאוד חובבי מוזיקה קלאסית, וספרות וכן הלאה, גדלו על, אתה יודע, כל האושיות ככה משמעותיות. אבא שלי עלה מהונגריה, אמא של המשפחה שלה מליטה, וגדלתי בבית שהשישי שבת בו כמסורת, משפחתית, הוא משהו מאוד, עוגן מאוד חזק. יום שבת, בצהריים, ארוחה משפחתית שבהתחלה הייתה אנחנו אחים וההורים, לא משנה.
בשבת בצהריים.
כן, לא משנה אם יש ים או יש זה, אז תמיד שבת בצהריים ארוחה משפחתית, שהפכה להיות משהו, שם דבר בקרב החברים שלנו.
היו באים כולם.
לא, כי זה היה משהו שלא מוותרים עליו, משהו שמתכנסים כולם, ואז כשהאחים התחילו עם חברות, ואני...
ויש איזה סדר של מה שקורה? יש קידוש, יש...
אז שנייה. אז בעצם מגיעים לארוחה המשפחתית, ולאט לאט החברות, ואחר כך מתחתנים, ואחר כך הילדים, והנכדים. היום ארוחה המשפחתית אצלנו היא כמעט 30 איש. כל שבת כמעט, אנחנו כמעט כל האחים מצליחים להגיע עם הנכדים, עם נשותיהם, עם הנכדות, עם חבריהם, ו... זה מין משהו שמפיץ המון המון אור וכיפיות אדירה. לאמא שלי יש 16 נכדים, שקטן בהם, שבהם נולד לא מזמן. ככה שזה כיף מאוד מאוד גדול ותלכיד מאוד חשוב.
ויש איזה סממן מסורתי לכינוס הזה? יש איזה...
יש מסורת משפחתית, לא...
הדלקת נרות, קידוש, מברכים על היין.
לא, אנחנו בית חילוני, שמאוד אוהב את המסורת היהודית, אבל בית חילוני. והמסורת שלנו היא המסורת המשפחתית. זה אבא שלי נפטר לפני 20 שנה, יש לנו המון בדיחות שהיו של אבא שלי, עם כל מיני הרגלים מיוחדים. דיברת קודם על הסדר, אז תמיד בסדר פסח שהיינו שרים בצורה מסוימת, ואבא שלי היה תמיד עם כל מיני שמחת חיים כזאת כיפית,
וטיפה
בדיחות וציניות, והיה לו את המקום שהוא היה אומר, היי, בשיר הזה, ואת ה... מקום שהוא היה, זה, יש לנו את ה, אתה יודע, את המסורת המשפחתית המאוד נעימה.
ואין אצלכם היבטים דתיים, נגיד?
לא כל כך.
אבל במישור הלאומי יש בהירות מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, אני מציין את זה שלמרות שאין שום היבט מסורתי כשלעצמו בחייך, כפי שאת אומרת, ההיבט הלאומי אצלך הוא מאוד 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 חזק. כן, אם אני נזכר ברגע הזה של הרגע שבו זכית במדליה באולימפיאדה, אך גם היית מאוכזבת שלא זכית במקום הראשון או השני, והתאכזבת שלא שרים את התקווה, שהיה חסרה לך את התקווה.
כן, אני באה מבית מאוד ציוני, מאוד לאומי, שמחשיב מאוד את ה... את מדינת ישראל ואת הערכים שלה אנחנו גדלים, ואת ה... ובכלל ערכים של יושר וניקיון כפיים. ואני אחרי הזכייה, הדבר הראשון שעשיתי זה להקדיש את המדליה שלי ליהודה לב חללי מינכן ולמשפחותיהם.
את יודעת מה, אכפת לך שנראה רגע משם, ככה מהזיכרון לראות? בבקשה, בואי נראה.
Second and silver medalist representing Israel.
Segunda. Y medalla de plata representando a Israel, Yael Arad.
Es Yoshi.
Shoot en milim. Yael Arad. Movila el sport israelí de psagot hadashot.
הרגע הכי מרגש באולימפיאדה זה לא הרגע הזה מבחינתי. הרגע הכי מרגש בברצלונה היה הרגע שבו גברתי על אלופת העולם, אייקוף, בחצי הגמר, הגרמניה, הרגע שבו בעצם ניצחתי את חצי הגמר ועליתי לגמר, וזה הרגע שבחלקיק שנייה זה יורד לך ללב, אתה מבין שעשיתי את זה. עשיתי את זה, נגעתי בשמיים, הגשמתי את החלום שלי, זכיתי במדליה אולימפית, זכיתי במדליה האולימפית הראשונה לישראל. זה הרגע המזוקק האמיתי היחיד שאני יכולה לקחת איתי לעולמי עולמים, ושבאמת גורם לי להתרגשות. אין לי אף תמונה שמחה על דוכן המנצחים.
לא?
התמונות שלי מבטאות את האכזבה של הגמר, את הרגע שאתה יודע, בג'ודו כל הקרבות הם באותו יום, ואחרי חצי גמר יש גמר, ובגמר הייתה פלוריה צרפתייה, והיה גמר מאוד מאוד
שקול,
צמוד.
שקול.
שבו בעצם הייתה החלטת שופטים, היה טקו, ובאותו רגע ששופט אחד הצביע לכיוון שלי, ושופט השני לכיוון של פלורי, אבל השופטת המרכזית הכריעה שפלורי התקיפה יותר, באותו רגע זה גרם לי לאכזבה, ואני מבטאת אותה על דוכן המנצחים, אבל בסופו של דבר, הרגע זה היום הזה, 30 ביולי 92, שבו פרצנו מחסום פסיכולוגי של הספורט הישראלי, ובאמת...
אז הרגע המאושר היה הרגע הזו, שהטיפה הזו נפלה לתוך הלב, שהרגש שעשית את זה.
כן.
לא הרגע הזה, שבו כבר היה עצב, הייתה אכזבה...
כן, וגם באמת הרגע המזוקק הזה, שאי אפשר להסביר אותו במילים.
שאותו את מחפשת בעצם, לא?
שזה האושר העילאי הזה הפנימי. לא, אני חושבת שאנשים כמוני שחוו אושר עילאי כזה, הוא שם, הוא שם. יש איזו שלמות שזה נותן לך, יש איזו עוצמה פנימית שאתה יודע שגם אני ילדה קטנה מתל אביב, ילדה רגילה, בת להורים רגילים, נגעתי בשמיים, עשיתי את כל הדרך בעצמי, סללתי אותה, הלכתי אותה, התאכזבתי בה, עברתי המון מחסומים ומכשולים, והידיעה הזאת שאפשר לעשות את זה, שאני יכולה לעשות את הדברים האלו, נותנת המון שקט נפשי, פנימי. אני פשוט נהנית לעשות. נהנית מאוד לעשות.
הפרשה הזו עוסקת...
אל תחזיק את זה נגדי.
לא, חס וחלילה. חס וחלילה. אני פשוט מתפעל. מתפעל כיצד יכול להיות שבעצם הישג בג'ודו. שבואי נשים את זה גם כן בפרופורציה, זה סך הכל ג'ודו. אבל זה לא סך הכל ג'ודו.
סך הכל ספורט.
זה סך הכל ספורט. וזה לא סך הכל, כי מבחינתך, את אומרת, במקום שלך את נגעת בשמיים. שזה היה השמיים. ואת הצלחת לגעת בשמיים.
אני חושבת ש...
זה מה שמרגש אותי.
אני חושבת שכמו סטארט-אפיסט או סטארט-אפיסטית שעושים את אקזיט חייהם, כמו זוכת פרס נובל ש... זוכה להכרה בינלאומית על פריצת דרך. בסופו של דבר, הנושא הוא פריצת דרך, הנושא הוא הגשמה עצמית, אבל הגשמה עצמית זה לא מספיק שאתה עושה הכי טוב שאתה יכול. אתה צריך להיות הכי טוב מכולם, הכי טוב בעולם, ברגע נתון, ביום אחד נתון. וזה משהו שבסוף לא מורכב רק מכישרון ועבודה קשה, הוא גם מורכב מהחוסן המנטלי שלנו, היכולת שלנו להישיר מבט, להיריב, למטרה, ולדעת שאתה יכול לעבור דרך קירות, ולעשות את זה במו ידיך, עם כל העוצמות הפנימיות שלך, והחיבור הזה של ה-100% יכולת, פיזי, מנטלי וטכני, זה משהו שוואנס אתה יודע שאתה יכול לעשות אותו.
זה הצלם אלוהים שבאדם, לדעתך? היכולת לרכז את כל המשאבים האלה, את כל היכולות האלה, את כל העבודה הזו, לרגע אחד טהור.
זה ההתעלות של המין האנושי.
שם את נוגעת באלוהים.
באלוהים שלי.
כן. תראי, הפרשה הזו עוסקת בהורשה. במה אומרים לדורות הבאים. כיוון שאת גם מודל חינוכי, בוודאי בתחום הספורט, מה המורשת שאת רוצה להעביר הלאה? לילדים שלך, לדורות הבאים של ספורטאים?
אני חושבת שהדבר הכי חשוב אצל אדם, צעיר ומבוגר, אבל במיוחד אדם שיוצא לדרך למסע, זה היכולת להביא את עצמנו לסמן את הנקודה שאליה אנחנו רוצים להגיע. האומץ לחלום. בלי האומץ לחלום, בלי האומץ לסמן את הנקודה, אז אין דרך. צריך לחבר בנקודות.
אבל איך אפשר לדעת מה לחלום? יש כל כך הרבה דברים. אנחנו מוצפים, אולי זה ואולי זה.
מאחר ויש לי כבר ילדים גדולים, הבן שלי בן 19 בצבא, הלוחם בחיל הים, הבת שלי בת 16, רשגדית בצופים, וזה, אז אני באמת, אתה יודע, כאימא עוקבת, לא רק אחרי הרבה מאוד, אני אמנם עברתי לעולם עסקים בגיל 30, אבל קודם אימנתי הרבה מאוד שנים, וראיתי הרבה מאוד ילדים מתפתחים, וגם כמובן חוויתי את ההתפתחות שלי עם החברים שלי, עם המועדון והנבחרת, וראיתי גם את ילדיי, ואני צופה בהם עד היום, ואני חושבת שהיום אני מבינה, אצלי הכל היה אינטואיטיבי ומאוד מוקדם. אני חלמתי בגיל צעיר, אצלי החיידק הזה הפנימי, יבשיל בגיל מאוד צעיר, אבל לכל אחד ואחת זה מבשיל בגיל אחר, יש כאלו שמחפשים להישאר באזור הנוחות, וזה בסדר, יש להם חיים יותר קלים משלי. אבל אלה שכן רוצים לסמן מטרות וללכת את הדרך, אז החלום והחיידק הזה מבשיל בגיל, כל אחד בגיל שלו, וזה בסדר גמור. אבל ביום שזה מבשיל, ביום שאנחנו מגלים לאיזה דרך אנחנו רוצים ללכת ולאיזה נקודה רוצים להגיע, אז אני חושבת שצריך להעריך את הדרך, להבין שהיא אולי הדבר המרכזי. בסוף אנחנו רוצים לגעת בנקודה, אבל מה שמבדיל בין אלו שנוגעים בנקודה לאלו שלא, זה היכולת ללכת את הדרך. והדרך היא רצופה באכזבות, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים להתמודד עם האכזבות. ומי שמוותר לעצמו, מי שרוצה את הדרך הקלה, מי שלא רוצה להתמודד עם אתגרים, מי שרואה קיר ומאגף אותו, או הולך אחורה, אז לא יגיע, לא יגיע. היכולת שלנו לבחור, להיכנס באתגרים, ולהתמודד איתם, זה הדבר המשמעותי.
ואולי באמת זו המסר העמוק שמחלחל מהפרשה הזו. הפרשה של הכניסה לתוך החושך, ומהחושך הזה יציאת בני ישראל ממצרים. תודה רבה יעל ארד, שבת שלום. שבת שלום גם לכם, בשבוע הבא סוף סוף יוצאים לחירות. אז אמר מוקי יהיה איתנו לקריאה בשירת הים. שבת שלום ומבורך.